אוהב, אנחנו הולכים לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, נראה פן נוסף שרבותינו מבקשים שניתן את הדעת. כמובן, נראה איך הדברים מגיעים עד אלינו. בהגדה של פסח אנחנו אומרים בקטע הראשון, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. על ברית בין הבתרים הזאת, נאמר בקטע הבא, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. דהיינו, אותה ברית בין הבתרים, היא עמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הברית הזאת נאמר עליה בתוספות במסכת שבת, על דברי הגמרא, שמואל אמר, תמה זכות אבות. אומר רבינו תם, זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. דאגתי וזכרתי את בריתי יעקב, אף לאחר גלות, וענן איננו מזכירים זכות אבות, אלא הברית. אז הברית הזאת עמדה, עומדת לאבותינו ולנו בכל מצב. זכות אבות תמה, כי המרחק בינינו לאבות הוא כל כך גדול, אומרת הגמרא, אומרים בעלי התוספות, שהזכות שלהם אולי כבר לא עומדת לנו, אבל הברית עומדת, תעמוד לנצח נצחים. אני אנסה ללמוד מעט את אותה ברית בין הבתרים, ונראה איך היא למעשה חוצה את כל הדורות עד לדור שלנו. נאמר בקטע השלישי, פסוקים של ברית בין הבתרים. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם המחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ואומר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אמי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. עונה לו הקדוש ברוך הוא, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט מהשמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. התגובה של אברהם, כדי לסמן את זה בקו, והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. הראשון בתורה שזוכה לתואר מאמין בהשם. אברהם אבינו. והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. מיד אחרי זה, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. לא רק שהוא שומע הבטחה על הזרע לעתיד, הוא גם מקבל הבטחה על ארץ ישראל, וכאן, פסוק ח' כדי לסמן אותו בקו, ויאמר, השם אלוקים, במה אדע, כי יירשנה. שאלתנו הראשונה היא, מה קרה לאמונה הגדולה של אברהם? שמבטיחים לו את זרעו, את עתידו, כאן הוא מאמין, למרות גילו המבוגר וגילה של שרה. שמבטיחים לו אחרי זה את ארץ ישראל, פתאום הוא שואל, במה אדע, כי יירשנה. מה קרה לאמונה של אברהם? איפה היא נעלמה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר פסוק ת', ויאמר אליו חלי עגלה משולשת, ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל, ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא בתר. וירד העיד על הבגרים, וישב אותם אברהם, וישמש תבוא ותרדמה נפלה על אברהם, הנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. שאלתנו השנייה היא, איך פסוקי ברית בין הבתרים מהווים תשובה לשאלה ששאל אברהם, במה ידע כי עיר השאלה? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? כך הגלה משולשת עיל, עז, תוותר אותם, שני חלקים, ונופלת אימה, חשיכה, ונכון, תתבות אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, דור רביעי ישובו הנה, הכל טוב ויפה. אבל איך זה עונה לשאלה ששאל אברהם, במה ידע כי עיר השאלה? השאלה הייתה שאלה מאוד ברורה, ונראה שהתשובה היא בכלל לא ממין השאלה. זוהי שאלתנו השנייה. איך ברית בין הבתרים מהווה תשובה לשאלה ששאל אברהם, במה ידע כי עיר השם? שאלה שלישית ואחרונה, באותה ברית, מה נאמר בפסוק י' ב', כדאי לסמן את זה בקו, ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. זאת אומרת, במחזה מה הוא רואה? אימה חשיכה, השמש באה, זה מפחיד. פסוק י' זין, עוד פעם, ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן, ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. זאת אומרת, מה שהוא רואה במחזה, זה חושך שמאוד מפחיד, הוא רואה אש, עשן, ומיד אחרי זה, פסוק י"ח, עוד קו, ביום ההוא קראת השם את אברהם, ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד הנהר הגדול, נהר פרת. שאלתנו השלישית והאחרונה, מתי בדיוק הייתה ברית בין הבתרים? בלילה? כפי שמתואר, אימה, חשיכה, אפלה, או ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם, זה היה ביום. אלה מה שאלות. דרכם ניכנס ראשית להבין את אותה ברית בין הבתרים, לפחות בהיבט אחד, ומשם נראה איך זה חוצה את כל הדורות ומגיע עד לדור שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. אברהם אבינו זוכה לתואר מאמין בהשם, שמבטיחים לו את עתידו, את זרו, ומיד אחרי זה מבטיח לו הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל, וכאן פתאום הוא שואל, במה ידע כי עיר השאלה? מה קרה לאמונה של אברהם כאשר מבטיחים לו את ארץ ישראל? מה פתאום הוא שואל שאלות ולא מאמין, כמו שהוא מאמין על זרו? שאלה נוספת, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא על השאלה? ברית בין הבתרים זה לא נראה כתשובה לשאלה ששאל אברהם. ושאלה שלישית, אותה ברית, מתי בדיוק הייתה? בלילה? כשהיה אימה, חשיכה ואפלה, או ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. אלה הם השאלות. ניכנס לאט לאט ונראה איך הדברים מתבארים ויורדים עד אלינו. נאמר בתחילת הקטע השלישי, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אברהם אבינו חוזר ממלחמת העולם הראשונה, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. הוא המנצח הגדול בעולם. אבל כשהוא חוזר לאוהל, המצב רוח שלו לא כל כך גבוה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם, אני רואה שאתה דואג, אין לך ממה לדאוג. אומר אברהם, פסוק ב', ויאמר אברהם, השם אלוקים. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הררי, ובנמשק ביתי, דמשק אליעזר. בכוונה קראתי את זה עם שם השם, כי על זה הגמרא אומרת בקטע הרביעי, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון, שנאמר, ויאמר השם, שם אדנות, אלוקים, במה עדה וכו'. זאת אומרת, אומר אברהם, ריבונו של עולם, אתה אומר לי לא לדאוג, אני מרגיש כל הזמן כעבד. וכעבד, אין לי שום זכויות לא לדרוש, לא לבקש, אתה בא לבית, תעשה מה שאתה רוצה. אבל דבר אחד, אני חושב שאולי בכל זאת מותר לי, וזה לשאול. אתה תחליט, הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לענות או לא. אבל לשאול, או לבטא את מה שאני מרגיש, זה אני מאמין שאני יכול לומר. אומר אברהם, ריבונו של עולם, אתה אומר לי לא לדאוג? מה אתה מבטיח לי? עוד 1,000 עזים? 3,000 כבשים? יש לי מספיק. אני לא מחפש את זה. אני מחפש עתיד. מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי? אין לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי. זה אני לא מבין איך יסתדר. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. על המקום אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא לדאוג. היורש יצא ממאיך. זה לא יהיה לו. זה לא יהיה אליעזר. זה לא יהיה ישמעאל. זה יהיה הבן שלך ושרה. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? ויוצא אותו החוצה. ויאמר, עבד מהשמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. מסביר פה רש"י דבר נפלא, בקטע החמישי. ויוצא אותו החוצה לפי פשוטו, אותיומי או הלא לחוץ. לראות הכוכבים. אברהם דואג, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו החוצה, באוויר הצח. לפעמים זה עוזר להרגיש יותר טוב. וכשהם הולכים באותו מחזה בחוץ, לפי מדרשו אמר לו, צא מהצטגננויות שלך, שראית במזלות שהנחה עתיד להעמיד בן, אברהם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן, שרה לא תלד, אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. ועוד אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאולי זה לא מספיק, דבר אחר, הוציאו מחללו של עולם. יגביאו למעלה מן הכוכבים. וזהו לשון הבטא, מלמעלה למטה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מרים אותו החוצה, ואומר לו, בוא תראה, שמה שלא רואים מפה למטה, רואים משם למעלה. אז אתה רואה, יש לך עתיד, יש המשכיות, מה התגובה של אברהם? והאמין בהשם? לא מבין. אחרי שמראים לו בצורה ברורה את כל העתיד, זה לא חוכמה להאמין. זה אפילו לא אמונה. הוא רואה את זה בחוש. ויותר מזה, והקדוש ברוך הוא עוד מחשיב לו את זה למה? לצדקה. גם זה לא מובן. אבל ההסבר הוא פשוט מאוד. אברהם אבינו מבין שלא באים להרגיע אותו. אברהם אבינו מבין שזה שיעור שהוא צריך ללמד אותו את באי עולם. וכשהוא רואה בצורה ברורה שמה שלא רואים מפה, רואים משם, אומר אברהם ריבונו של עולם, את זה אני הולך ללמד. את זה אני הולך להעביר לכל מי שירצה לשמוע. אומר לו הקדוש ברוך הוא תודה, ויחשבה לו לצדקה. ומכיוון שאברהם הבין שזה לא רק להרגיע אותו אלא ללמד את באי עולם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תמורת זה, תקבל עכשיו גם את מה? את הארץ. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. כי הארץ הזאת היא הארץ היחידה בעולם שאפשר להרגיש בה ואפשר להבין בה שמה שלא רואים מפה, רואים משם. ארץ החיים. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. את זה גם תקבל. ואז בא אברהם ואומר לקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה? חס וחלילה. אברהם אבינו, אין לו שום חיסרון באמונה. אין לו שום חיסרון. רק אברהם אבינו כעבד, שואל את הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה יודע הרי שאני מאמין בך. אני רק רוצה לשאול שאלת עברה. את ארץ ישראל שאתה מבטיח לזרעי, תיתן אותה באותה צורה שאתה הולך לתת לי את הבן, אחרי 50 שנה של הקרות, של קושי גדול לשרה, קושי גדול לי, לא פשוט, היה תקופות של כמעט ייאוש. האם את ארץ ישראל תיתן באותו קושי? או אולי את ארץ ישראל תיתן בקלות יותר? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה באמת רוצה לדעת? אני אתן לך תשובה. חלי עגלה משולשת, עז משולש, גוזל, עיל משולש, תוותר אותם. צד אחד חלק מהבשר של הבהמות, בצד שני חלק אחר. באמצע יש כמובן הרבה דם, אימה, חשיכה, לפיד אש. הבנת? מה שאלת? אם את ארץ ישראל יהיה יותר קל מאשר את הילד, יהיה הרבה הרבה יותר קשה. הרבה יותר מסובך. אבל ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. כמה שזה יהיה קשה ומסובך, ויהיה אימה, חשיכה, תנור עשן, לפיד אש, ביום ההוא. בחושך עצמו נמצא הגרעין של היום, של האור, של הגאולה, של מחר. זה לא שקודם יהיה קשה ואחר כך יהיה קל, אלא בתוך הקושי נמצא כבר הגרעין של הנחמה, של הברכה שתבוא אחר כך. זוהי כל ברית בין הבתרים. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא בקטע השישי, ויאמר לאברהם, ידוע תדע, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מקנצן. ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. אם תראה שיעבוד, בשיעבוד מונח הגאולה. תראה פיזור, בפיזור מונח ההתכנסות של כל הגלויות בחזרה. זוהי כל ברית בין הבתרים. את הברית הזאת אברהם מבין, לומד ומעביר אותה הלאה. הוא מעביר אותה ליצחק. בכל התורה כולה יש רק פסוק אחד שאבא אברהם מדבר עם יצחק הבן. הם דיברו הרבה, אבל מה שנוגע לדורות, פסוק אחד. הולכים לעקדה, הנערים יושבים פה, ואני והנער נלכה עד כה. נשתחווה ונשובה אליכם. אני והנער נלכה עד כה. בעברית אומרים חז"ל בקטע השמיני, היה צריך להיות כתוב, ואני והנער נלכה עד פה. מה זה עד כה? אמר רבי יהושע בן לוי, אומר אברהם ליצחק, ככה בקודים, נלך ונראה מה יהיה בסוף הדיבור של כה יהיה זרעך. הקדוש ברוך הוא הרי אמר לי, כה יהיה זרעך, בברית בין הבתרים. ועכשיו לאיפה הולכים? הולכים לעקדה, לשחיטה. נראה מה יהיה בסוף הדיבור הזה. מה יהיה עם זה? אני הולך. זה הקוד. יכול להיות שיצחק הבין, יכול להיות שלא. פסוק אחרי זה. הנה הפסוק שהם מדברים, כדי לסמן אותו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי. מה זה יצחק אל אברהם אביו? יודעים שהוא אבא שלו. אלא יצחק אומר, אבא, אתה באמת אבא שלי? ויאמר, הנה אני בני. כן, אתה הבן שלי. אז אבא, אם אני הבן שלך, תסביר לי, הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. זאת אומרת, שאני אעשה. אז אם אתה באמת אבא, איך זה יכול להיות? שאני אעשה? איפה אעשה? מה אומר לו אברהם? לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא כבר לימד אותי, שמה שלא רואים מפה, רואים משם. ואני הולך עם האמונה הזאת עד הסוף. אתה מוכן ללכת איתי ביחד עם האמונה הזאת? אתה לא חייב. אתה רוצה להצטרף אליי עם האמונה הזאת? שמה שלא רואים מפה רואים משם? אומר יצחק, אבא, תן לי יד, והלכו שניהם יחדיו. ויאמר אברהם, אלוקים יראה לא עשה לעולה. אני לא יודע. אלוקים יראה לא עשה לעולה בני. אתה מוכן ללכת עם האמונה הזאת? ואז הם הולכים, והלכו שניים יחדיו. כאן, אברהם מעביר את כל ברית בין הבתרים ליצחק. וכשהולכים עם כזאת אמונה, מיד אחרי זה, והנה איל נאחז בסבך בקרנב. ומעלים אותו לעולה תחת יצחק בנו. וזה ממשיך הלאה. ליעקב בתחנות שונות בחייו. מגיע ליוסף כאשר הוא מתוודה לאחיו בקטע התשיעי. מה הוא אומר להם מיד אחרי שהוא אומר, אני יוסף אחיכם, והם ניגשים אליו, פסוק אי, בקטע התשיעי. ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה אשלחני אלוקים לפניכם. מה אומר להם יוסף? אל יחר בעיניכם. אל תסתכלו על כל מה שקרה בצורה לא נכונה. ההפך, המחירה, וזה שהגעתי לפוטיפר, ומשם לבית הסוהר, ומבית הסוהר יצאתי למלוך. זאת אומרת, שיא החושך, גם אני הייתי באימה, חשיכה, אפלה, הרבה שנים בבית סוהר, לא פשוט. ומשם יצאתי למלוך, ולא הייתי יכול לצאת ולהגיע למלוכה ממקום אחר. רק עם הפגישה עם שר המשקים ושר האופים שם, והגעתי. כמובן, הקדוש ברוך הוא סיבב את הכל. אז לכן, גם אתם, אל יחר בעיניכם. שלא יהיה כעס בעיניים. ההפך. תראו שמתוך הקושי, יוצא הברכה. וזה ממשיך הלאה. וזה מגיע לרבי עקיבא, בגמרא בסוף מכות, שרואה שועל יוצא מקודש הקודשים עם חבריו ביחד, והם בוכים והוא צוחק, כידוע לכל, והם שואלים אותו, למה אתה צוחק? אז מה הוא שואל אותם? למה אתם בוכים? אני מבין שהם שואלים אותו, למה אתה צוחק? אבל איך זה שהוא שואל אותם, למה אתם בוכים? כי בעצם, כאשר הם שואלים אותו, למה אתה צוחק? הם שואלים אותו, מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? כי אתה הרי צוחק, אתה בטח רואה משהו אחר. אז הוא עונה להם, אני לא מבין איך זה שאתם לא רואים את מה שאני רואה. אתם שואלים אותי, למה אני צוחק? זאת אומרת, מה אני רואה? מה, אתם לא רואים מה שאני רואה? אז למה אתם בוכים? אומר להם רבי עקיבא, מה אני רואה? ציון שדה תחרש. אני רואה פה חרישה גמורה. הכל נחרש, אין בית. אומרים לו, זה בדיוק גם אנחנו רואים. לכן אנחנו בוכים. אומר להם רבי עקיבא, אתם לא מבינים? אין בארץ ישראל חורבן. מי שלא מבין חושב שזה חורבן. יש חרישה. אחרי כל חרישה יש זריעה וצמיחה. אז אני רואה את הכל חרוש, ולכן אני גם רואה את העוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. את מה שיצמח מזה. אמרו לו, עקיבא ניחמתנו. עקיבא ניחמתנו. וזה העומק של דברי חז"ל על הפסוק. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. ברוך אתה בעיר זה ירושלים, שנאמר עיר הקודש יקרא לה. ברוך אתה בשדה זה ציון, שנאמר ציון שדה תחרש. ברוך אתה בשדה, והפסוק המקביל, ציון שדה תחרש? ציון שדה תחרש זה לא ברכה, זה כללה. איך אפשר להצמיד לזה את הפסוק ברוך אתה בשדה? כי מי שרואה את זה כחורבן, זה באמת לא מובן. אבל מי שרואה את זה כחרישה, שתגרום לזריעה וצמיחה גדולה, אז הוא גם מבין שזה ברוך אתה בשדה. החרישה של היום, מה שנקרא בלשון, הרגילה חורבן, זה הבסיס לצמיחה של מחר, לגדילה של מחר. זה רבי עקיבא מלמד אותם. זה הברוך שיש בתוך החרישה. ולכן אחרי כזה לימוד מגיע פסח. נאמר בהגדה בקטע ה-13, מעשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. ישבו שם חבורה גדולה, ביניהם רבי אלעזר בן עזריה נשיא ישראל, אבל את הפסח הם עשו בעירו של רבי עקיבא, בבני ברק. כי להגיע לליל הסדר, אחר חורבן הבית, בלי מקדש, בלי כהן ובלי קורבן, ובכל זאת להרגיש בני חורים, ולשתות את הכוסות בהסיבה, ולאכול את המצה בהסיבה, רק רבי עקיבא יכול ללמד אותנו איך עושים את זה. לכן היו מסובים בבני ברק, בעירו של רבי עקיבא. זה אותו רבי עקיבא שאומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? שהיה בית, איפה הייתה התארה? במקדש. שם היו מתארים. אומר רבי עקיבא, עכשיו בחורבן זה יכול להיות בכל מקום. לפני מי אתם מתארים? איפה שאתם נמצאים? הקדוש ברוך הוא נמצא לידכם. השוכן איתם בתוך תומתם. אז אבי רבא, רבי עקיבא לוקח את המצב של חורבן ורואה בו את האור של המחר בתחילתו היום. זה רק רבי עקיבא. ולכן, שזה רבי עקיבא מלמד, פילי פלאים, זה מוביל אותנו ישר לתוך הסדר. הרמב"ם פוסק בקטע ה-14, החרוסת, בפרק ז' בהלכות חמץ ומצה, החרוסת מצווה מדברי סופרים. זכר לפית שהיו עובדים בו במצרים. וכיצד עושים אותה? לוקחים תמרים, גורגרות, צמוקים, כיוצא בהם, דורסים אותם, נותנים לתוכן חומץ ומטבלים אותם, מטבלים כמו פית, בתבן, מביאים אותה לשולחן בלילי הפסח. כולם שואלים על הרמב״ם, איך הרמב״ם פוסק שהחרוסת מצווה מדברי סופרים? מה, כמו קריאת מגילה? כמו להדליק נר חנוכה, גם זה מצווה מדברי סופרים. לא מצאנו שההלכה היא שהחרוסת מצווה מדברי סופרים. את המרור, בתחילת הסעודה, מדגילים בחרוסת, וזהו. מאיפה מצא הרמב״ם זה מצווה מדברי סופרים? תילי פלאים. הרמב״ם נותן לנו גם שיעור בבישול, איך עושים את החרוסת. לוקחים תמרים, גורגורות, צמוקים. תוספות, בשם הגאונים, נותנים שיעור יותר מפורט, איך מכינים חרוסת. בקטע ה-15. ובתשובת הגאונים מפרש, לעשות חרוסת בפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים. כל הפירות בשיר השירים, שאנחנו דומים להם, מהם עושים את החרוסת. תחת התפוח עוררתיך, עוררתיך, אז מכניסים לחרוסת תפוח. כפלח הרימון רקתך, רימון בחרוסת. התאנה חנתה פגיה, אמרתי אלה בתמר, אגוז אל גינת אגוז ירדתי, ושקדים, אף על פי ששקדים לא מופיע בשיר השירים, על שם ששקד הקדוש ברוך הוא על הקץ. הוא יתאמץ שהקץ יגיע מהר יותר. אז לוקחים את כל הפירות האלו, אומרים הגאונים, כמובן מערבבים אותם ביחד, זוהי החרוסת. הנה יש לנו מתכון לחרוסת מתקופת הגאונים. ובאמת בירושלים כך נוהגים לעשות בהרבה מקומות. את המתכון הזה שהגאונים מביאים משם שבעלי התוספות מביאים בשם הגאונים. עכשיו בא שולחן ערוך הרב, בקטע ה-16, ומלמד אותנו דבר נוסף ביחס לחרוסת. וזה יסביר את דברי הרמב״ם. אחר שאכל הירקות, יביאו לפני מי שאומר האגדה ג' מצות של מצווה, כדי לומר עליהם האגדה שנאמר לחם עוני, ודרשו חכמים לחם שעונים עליו דברים הרבה, היינו אמירת האגדה, ועוד נאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, לפיכך צריך שיהיה גם המרור לפניו בשעת אמירת האגדה, המרור גם מונח על השולחן, הוא בדרך כלל מונח איפה? על הקערה, ועוד שצריך לומר על המרור מרור זה, עכשיו כדאי לעשות קו, ותקנו שיהיה לפניו חרוסת בשעת אמירת האגדה, שהחרוסת הוא זכר לפית שנשתעבדו בו אבותינו במצרים. החרוסת זה זכר לפית ממה עושים תחרוסת? מכל הפירות שאנחנו, כנסת ישראל, נמשלים לתפוח, לרימון, לתמר, לתאנה. היה ראוי שאת המצע אולי יעשו מכאלה פירות. ותחרוסת יעשו ממשהו שהוא לא כל כך טעים. למה החרוסת כל כך טעימה? והחרוסת הזאת צריכה להיות מונחת על השולחן כל ההגדה. והיא מונחת בדרך כלל, על הקערה. זה מתכוון הרמב״ם, שהחרוסת מצווה מדברי סופרים, לא לאכול אותה למצווה מדברי סופרים. אין עליה אפילו ברכה. אלא שהיא תהיה מונחת על השולחן כל הלילה. מדוע? כי אם בשעת ההגדה, שמספרים על כל השיעבוד ועל כל הקושי, ורואים את המרור, וזה באמת מר, ואולי לפעמים יכולים לשאול, ריבונו של עולם, למה זה כל כך מר? למה זה היה כל כך מר? זה כל כך הגיע לעם ישראל. הגיע לנו כזאת מרירות. אז ליד יש תחרוסת, המתוקה, עם כל המרכיבים של הפירות שאנחנו נמשלים אליהם, כדי ללמד אותנו, כמו שאת המתיקות אנחנו מבינים ומקבלים ברצון, גם המרירות בתוך תוכה יש מתיקות. היא לא נראית עכשיו, אבל כשהיא תיראה, למפרע רטרואקטיבית נבין שגם במרירות הייתה מתיקות. שהמרירות היא החרוסת. בתוך תוכה יש את המתיקות. ולכן, רק על המרור מברכים פעם בשנה ברכה מוזרה מאוד. ברוך אתה, השם. מה? על אכילת מרור. מרור וברוך אתה? כן. זה ברית בין הבתרים. אימה, חשיכה, אפלה, ביום ההוא. איך נאמר? מצווה לספר בליל 15, מיסים ונפלאות שקרו לאבותינו, שנאמר, והגלת לבנך ביום ההוא. תספר לבן, בלילה, שזה לא לילה. שזה יום. גם אם קשה. כשיש את האמונה, שגם בלילה, נמצא הגרעין של האור, מגיעים לאור. ולכן בסוף ההגדה, מה אנחנו אומרים בקטע ה-18? רם, ריבונו של עולם, אתה רם על כולם. עודה, תודיע לכל, כי לך היום, אף לך הלילה. שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה. תאיר כאור יום, חשקת לילה. זה כל המהלך. וכמה נפלא. שאת זה יוסף, במצרים, מסביר לפרו, כשהוא פותר לו את החלמות. הוא אומר לו יוסף, פרו, מה הבעיה שלך? למה אתה לא מקבל שום תשובה שמציעים לך על החלומות? כי אתה לא מבין איך יכול להיות ששבע פרות דקות דקות בולעות, שבע פרות שמנות שמנות, והן נשארות מה? דקות. לא היה רגע אחד שהם נראו לפחות שמנות, נחש. בולע בעל חיים. בדקות הראשונות כל הגוף של הנחש מתרחב. אחר כך עם השרירים הוא מרסק את הבעל חיים שהוא בלע והוא חוזר לגודל הטבעי. הפרות הדקות בלו את השמנות ונשארו דקות. זה לא מסתדר לך. אתה יודע למה פרו זה לא מסתדר לך? כי אתה חי בעולם שיש הרבה אלוהים. אלוהי הטוב, אלוהי הרע, אלוהי החושך, אלוהי הקיץ, אלוהי החורף, אלוהי השמיים, אלוהי הארץ. יש כל מיני אלוהים. ואחד רב עם השני. עכשיו תלמד, יש אלוה אחד, בורא שמיים וארץ. הוא יוצר אור, הוא בורא חושך. יוצר אור, הוא בורא את הרע. הוא עושה הכל. הוא ברגע אחד משנה מצב, מטוב לרע, מרע לטוב. ברגע אחד, שבע שנות הסבה מתהפכות, וכאילו לא נודע כי באו אל קרבנה. קצת מוכר, בזמנים שלנו, למה שהיה אז, איך בזמן קצר הכל מתהפך. ולכן, כשפרו מבין שזה כך, מה התגובה שלו? הראיתם איש נבון וחכם, אשר רוח אלוקים בו. זה העבודה הגדולה. ולכן, בלילה הזה, בליל הסדר, כשאנחנו ניגשים לסדר, אנחנו בעצם רואים שההגדה מחולקת לשני חלקים. עד הסעודה, ואחרי הסעודה. עד הסעודה אנחנו עוסקים בניסים הגלויים במצרים, על הים, מה שקרה לנו. מי אחרי הסעודה עוסקים בניסים הנסתרים, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפינו, אין הם יודו וישבחו. על כל אלף אלפי רבי רבבות פעמים הטובות שעשיתם אבותינו ואימנו. מה? איזה אלפי אלפים? הניסים הנסתרים. קמים בבוקר, הולכים, רצים, מדברים, עושים, פועלים, אלה ניסים נסתרים. כמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, מן הניסים הגלויים לומדים על ניסים נסתרים. לעולם כשעוסקים בניסים גלויים, זה מביא לאמונה גם בניסים הנסתרים. הכל מתחבר ביחד. הכל זה דבר אחד. הנס הגלוי והנס הנסתר, זה אותו דבר. כמו שהקושי הגלוי והרווחה הגלויה, זה אותו דבר. מאחד, אחד מוליד את השני. זה כל האגדה. וזה כל ההסתכלות על החיים. וזה אפשר להפנים ולחיות עם זה, רק אם יש הרגשה, כמו שהרגיש אברהם אבינו. אני עבדך, עבד השם. ודוד המלך, כמה נפלא, אומר לנו, בהגדה נאמר את זה, בהלל, אני עבדך בן עמתך. למה הוא צריך להוסיף אני עבדך בן עמתך? כי הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, אם אבא אומר על בנו שהוא עבד, ואחרי זמן הוא בא לבית הדין ואומר, סליחה, הוא לא עבד, הוא הבן שלי, מאמינים לו. שואלים אותו, למה אמרת שהוא עבד? כי התכוונתי שהוא משרת אותי, הוא עושה הכל בשבילי, כמו עבד. בסדר, מקבלים את זה. מאמינים לו שהוא הבן, והוא מיוחס כבנו. אבל אם אבא בא ואומר על הבן שלו, הוא עבד, ואמא שלו עמה, שפחה, ואחר כמה חודשים הוא בא ואומר, סליחה, לא התכוונתי, מאוחר מדי. זהו, הוא כבר לא בנו, הוא בסטטוס של עבד. למה? כי מילא שהוא אומר על בנו שהוא עבדו, אפשר להסביר, אבל מה השמה אמא שלו? מה פתאום הוא אומר, ואמא שלו היא אמה? אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אני עבדך. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני עבדך, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. כי יכול להיות שהיום הוא עבד, מחר הוא פארטיים עבד, עבודה זמנית עבד השם, וחלק אחר מהזמן הוא עושה דברים אחרים. אבל כשאדם אומר, אני עבדך בן עמתך, פירוש הדבר, מפה כבר אי אפשר להשתחרר. אני העבד שלך בצורה מוחלטת. כך מעמיד דוד המלך את עצמו. אז לכן פיתחת למוסריי את כל האזיקים שקשרו אותי, פתחת לי את הכל, את כל הקשיים, הפכת את הכל. הפכת מספדי למחול. פיתחת סכי, ואתה עזרי בשמחה. הכל מתהפך. וזה מה שכותב נפש החיים, בשער ג' בקטע ה-20, רב חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגר"א, ובאמת הוא עניין גדול בסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל. אומר לנו רב חיים מוולוז'ין, סגולה נפלאה, שאדם יכול להסיר מעליו כל מיני צרות, כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך. שום כוח בעולם. וכל העולמות. והכל מלא רק אחדותו. הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיקו יתברך בידו, שימלא, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. כשאדם עומד עם הרגשה ועם אמירה ברורה, בכל מיני מצבים, ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדך, ואומר את זה עוד פעם ועוד פעם עם אמונה שלמה, יש בכוח הדבר להסיר ממנו כל מכשול. כי זה ההתבטלות שאדם מתבטל לקדוש ברוך הוא, אז הוא רואה שמיירה עצמו יוצא טוב. מי שביטא את זה בצורה בלתי רגילה, יותר מכולם, היה אליהו הנביא. חז"ל מתארים בקטע ה-21. דבר נפלא. רבי שמעון בר יוחאי אזל וערק למדבר הדלוד. והתגנס באחד מערת ההוא ברבי אלעזר ברי. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר מתחבים במערה במדבר לוד. התרחש לו ניסה ונפוק לון, חד החרובה וחד המעיינה דמאיה. נס גדול קרה להם שם כידוע, צמח עץ חרובים ומעיין, אחלה מהו חרובה, שתון מינון מעיין, ואב אליהו זל עטילון בכל יום עטרי זימני, אליהו מגיע להם יום יום פעמיים, ואוליפלון לימד אותם תורה ולא ידע אם ישבעו. אף אחד לא ידע את זה. יום אחד, אבו חכמי בבית מדרש שואלים, חכמים בבית המדרש שאלו, כללות שבתורת כהנים, שבסוף ספר ויקרא, הם כנגד בית ראשון. כללות שבמשנה תורה כנגד בית שני, זה גלות אחרון. וכללות שבספר ויקרא בתורת כהנים, יתביעו הבטחות. וחביבו דה הקדוש ברוך הוא לישראל, והקדוש ברוך הוא מחבב אותנו. וכתיב וזכרתי את בריתי יעקב. וגם כתוב שמה אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים. אבל הכללות שבמשנה תורה, אין בהם הבטחות של גאולה. אין בהם נחמה כלל. אז מה יהיה? אולי לא תהיה גאולה. מי אמר שתהיה? הנה הבית השני חרב כמעט 2,000 שנה, אולי לא תהיה גאולה. קם רבי יהודה ורבי אלעאי ואמר חבל על גריעותא דבר יוחאי. חבל שבר יוחאי לא נמצא פה. ולית מאן דידם הנה, אף אחד לא יודע איפה הוא, ואם גם מישהו ידע איפה הוא, אסור לו לגלות. כי בטח אם הוא היה פה בבית המדרש, הייתה לו תשובה לשאלה הזאת. זהו, הלכו הביתה. נשארו עם שאלה. שאלה חזקה מאוד. יום אחד, רבי יוסי ברבי יהודה קם יום אחד בצפרה, והוא מתעורר בבוקר, הוא יוצא החוצה, הוא רואה יונים, עופות, עפים, להקה שלמה, ויונה אחת מסתובבת סביבו כל הזמן, הוא מסתכל עליה, והוא אומר לה, יונה יונה, מהיום שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, הוא ברא אותך לשליחות הבאה, בואי, תרדי, והיא יורדת לפניו. לוקח רבי יהודה ברבי יוסי נייר ועט, וכותב לרבי שמעון בר יוחאי מכתב. היא שאלה שאלה בבית המדרש. אחרי הכללות שבתורת כהנים יש נחמה, שכנגד בית ראשון. אחרי הכללות שבמשנה תורה אין נחמה, כנגד בית שני. אולי לא תהיה גאולה. מי אמר? אין לנו שאלה, תענה לנו. קשר את זה לרגל של הציפור, ויונת הדואר מגיעה למערה. רבי שמעון פותח, קורא את השאלה ובוכה. בוכה כי אין לו תשובה, בוכה כי הוא לא עם החברים שלו. עד כדי כך שחז"ל ממשיכים ואומרים שאליהו באותו זמן היה באיזה שליחות. אומר לו הקדוש ברוך הוא תעצור, לך למערה, תן תשובה לרשב"י, קשה לו מאוד. הריחוק מהחברים וקשה לו מאוד שאין לו תשובה. מגיע אליהו ואומר לו רשב"י, מה כתוב בכללות שבמשנה תורה? וישיבך השם מצרים באוניות. אני לא מבין, שואל אותו אליהו. הקדוש ברוך הוא הרי הבטיח, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אז איך הקדוש ברוך הוא בעצמו מחזיר אותנו למצרים באוניות? עם גלות שיהיה למקום אחר, לא למצרים. הקדוש ברוך הוא הבטיח, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אז מה פירוש? אומר לו אליהו, אני אסביר לך. יש פה רמז לגאולה העתידה. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. וכך אליהו עובר איתו פסוק פסוק, ומראה לו שאפשר לקרוא כל פסוק גם בצורה חיובית. מעניין, הגמרא אומרת בברכות, את הפסוק המפורסם, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. זהו, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. באו לארץ ישראל עם הפסוק הזה, אמרו, מה פתאום? לא קוראים כך את הפסוק. קוראים אותו אחרת. נפלה, לא תוסיף, פסיק. קום, בתולת ישראל, אותו פסוק. זאת אומרת, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זה גם הרעיון שגם לא פותחים פה לשטן. למה לתת את הפירוש השלילי? תמיד להיות. לראות את הדברים בצורה חיובית. וכך מלמד אותו אליהו. זאת אומרת, כל פסוק בכללה, שזה כללה נוראה ועוד כללה, מקפל את הברכה בפסוק עצמו, לא אחר כך. זו אותה ברית בין הבתמים. וזה חוצה את כל הדורות. לא תמיד רואים, לא תמיד מבינים, אבל כשמאמינים, מגיעים. זה מה שהתורה מבקשת ללמד אותנו. זוהי אותה ברית שעמדה לאבותינו ולנו. אם נראה באמת את הדברים באופן הזה, והברית הזאת עוברת אלינו, היא עוברת מדור לדור, כמו שאברהם העביר אותה ליצחק, ככה היא עוברת עד שמגיעה אלינו. אם נהיה באמת מחוברים לברית הזאת. ומעניין, ברית זה תף ריש י' ב'. יש מצוות שהן נקראות ברית. מילה היא ברית, ארץ ישראל היא ברית, שבת היא ברית. זאת אומרת, המצווה שיש בכוחה להשפיע על כל שאר המצוות, על תף ריש י' ב' מצוות. ברית בין הבתרים, כאן נמצא המפתח לאמונה הגדולה. אם ניקח את הדברים באופן הזה, נזכה והתקיים בנו במהרה דברי הנביא זכריה בקטע ה-14, ה-19. והיה ביום ההוא, לא יהיה אור יקרות וכיפון. והיה יום אחד, הוא יוודע להשם. לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב, יהיה אור. מתוך הערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. חצי המלאים הקדמוני, חצי המלאים האחרון. בקיץ ובחורף יהיה. ואז מה יהיה? והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. מכוח זה נגיע באותו זמן, להם גאלתי אתכם, אחרית, כראשית, וכימי צאתך לארץ מצרים, ערינו נפלאות.
שבוע, בזאת השם, יהיה שיעור אחרון לפני פסח.